חלק הראשון של פרק עין א' בתהילים. פסוק הראשון, פרק עין א', פסוק א', בך אדוני חסיתי על אבושה לעולם. דבר ראשון אנחנו רואים, בולט כאן משהו שביחס לפרקים אחרים, אין כאן במזמור הזה פתיח, לא כמו שיש במזמורים אחרים. דרך כלל במזמורים יש פתיח, מזמור לדוד, למנצח. פה במזמור אין פתיח, ישר מתחיל בך השם חסית. כתוב שהמזמור הזה ניכר שהוא ממש בהמשך למזמור הקודם. מזמור הקודם, מזמור עין, שם על פסוק ג' היה כתוב, יבושו ויחפרו מבקשי נפשי. דוד המלך מבקש שאלה שהם מחרפים אותו, אז יבושו, יהיה להם בושה. אז פרק הזה, עין א', הוא בהמשך, אין לו פתיח, הוא ממש בהמשך לפרק הקודם. ואז הוא אומר, מכיוון שאני חוסה בך, אני בוטח בך, ריבונו של עולם, אז על כן, אני אומר, אל אבושה לעולם. אצלי לא יהיה, אף פעם לעולם לא יהיה אכזבה, לא יהיה לעולם בושה. בדיוק באיזה תקופה דוד המלך אומר את זה, אז יש מפרשים שמדברים, שדוד המלך מדבר בזמן שהוא היה נרדף, אחד ההוכחות שמביאים, שבהמשך נגיע בעזרת השם בפסוק ת', דוד המלך אומר, אל תשליכני לעת זקנה. אז יש מפרשים שאומרים שזה מוכיחים, שזה נאמר כשהוא ברח מאבשלום, שהוא היה כבר בתקופה שהוא קרא לזה זקנה, אז הוא ביקש, אל תשליכני לעת זקנה. אבל זה לפי פשט הדברים. יש כאן במילים, אל אבושה לעולם, דוד המלך הרי לא מדבר רק על עצמו, אנחנו יודעים הרי שדוד המלך אומר את פרקי התהילים בשם כל ישראל, אז בשם בכל יהודי, אל אבושה לעולם, לעולם לא יהיה לי בושה. מה הכוונה לעולם לא יהיה לי בושה? הרי בפועל רואים שיהודים יש להם בושה, קורה שיש בושה. אז מה הכוונה לעולם? האם הכוונה היא לעולם בעולם הזה? או לעולם הכוונה היא לעולם הבא? רבי מסביר בעניין הזה דבר מעניין ואומר, שיש עולם הבא שבעולם הזה. בעולם הזה עצמו יש שתי רמות. יש עולם הזה שבעולם הזה, ויש עולם הבא שבעולם הזה. דהיינו, שזה ההבדל בין חיי עולם הגשמי, כפשוטו, זה עולם הזה שבעולם הזה. לבין תורה ומצוות וחיי יהדות שבעולם הזה, זה העולם הבא שבעולם הזה. על זה עכשיו תלוי במה אדם מונח. אם אצל האדם עיקר החיים זה הגשמיות והחומריות, העולם הזה שבעולם הזה, אז בהחלט יכול להיות שיהיה לו אכזבות ויהיה לו אבושה וכדומה. אבל אם יהודי מצליח לו לפעול בעצמו, שהחיים שלו זה העולם הבא שבעולם הזה, החיים שלו זה התורה ומצוות שבעולם הזה, על זה הפסוק אומר, אל אבושה לעולם. זאת אומרת, לעולם כפשוטו, בעולם הזה גם, אבל בעולם הזה, כפי שהשקפת העולם שלו, זה העולם הבא שבעולם הזה, ובזה הוא אומר, אל אבושה לעולם. פסוק ב', בצדקתך תצילני ותפלטני, עתה אלי אוזנך ואושיעני. דוד המלך כאן אומר, דוד המלך מתפלל כאן, ואומר, בצדקתך תצילני ותפלטני. הנה, אני לא מבקש שתציל אותי בצדקת המעשים שלי, אלא בצדקתך. אם כפי שאמרנו קודם, שמפרשים אומרים שהמזמור הזה נאמר כשהוא ברח מאבשלום, אז למה הוא לא ביקש בצדקתו? כי הרי הנביא אמר לו מראש שזה מה שיהיה. הנביא הרי אמר לו, הנני מקים עליך רעה מתוך ביתך. אז הוא ידע שזה מה שיבוא. אז במילא הוא לא תלה את זה בצדקתו, כי הוא אמר, בצדקתי לא מגיע לי. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בצדקתך תצילני ותפלטני. ויש כאן בפסוק, אם נסתכל, יש כאן שני חלקי הפסוק של חורה שונים וסותרים אולי חציו השני מחציו הראשון. כי בחציו הראשון של הפסוק הוא מבקש בצדקתך תצילני, רק בצדקתך, לא מבקש על עצמי. חצי השני של הפסוק אומר, עתה אלי אוזנך ואושיעני. דהיינו, תקשיב לי, תקשיב לתפילה שלי, אז אתה כן תולה את זה בך, תולה את זה בתפילה שלך, או שאתה תולה את זה רק בצדקתו של הקדוש ברוך הוא. אז כאן הרבי מבאר שצריך לשים לב שיש כאן שני מצבים בפסוק. שמדובר על תצילני ותפלטני, זה היה מבקש שיהיה לו עניין כזה שנקרא הצלה וישועה במצב קשה, הוא צריך פשוט הצלת חיים במצב קשה, אז זה הוא אומר, זה לא בא בצדקתי, זה רק בא ישירות ממך מהקדוש ברוך הוא. אבל כשמדובר על אושייני, על ישועה שהיא מנקודה קטנה, איזה סיוע, לא בדבר מהותי, על זה הוא כן אומר, עתה יעילה יוזנך, זה כן דבר שבא בבקשת האדם או בתפילת האדם. כי יש בחיים של האדם שני עניינים, יש עניינים שהם תיקונים והשלמות בפרטים, ויש מבקש על דבר מאוד מאוד מהותי. רבי מקשר את זה בצורה מעניינת, שהמזמור הזה הוא מזמור עין א', וזו הרי בשם הבעל שם טוב, שאומרים את התהילים כל אחד לפי מספר שנותיו, אז מתי אדם אומר מזמור עין א', שמגיע לגיל 70. 70 זה כבר איזשהו השלמה בחיים שנאמר ימי שנותינו בהם 70 שנה. זה מגיע ל-70 שנה, אז יש פה גם את השבע מידות בכל אחד מהם בשלימות, כפול 10. אז פה הוא מסכם את חייו, הוא אומר יש לי שתי מצבים בחיים שלי. יש את החלקים בחיים שלי שהם עניינים פרטיים או תיקונים או עניינים שהם קשורים למידה זו, למידה זו. זה נקרא אושייני. יש את ההסתכלות על העניין הכללי המהותי, מה שנקרא תצילנו, תפלטני, וזה בא בצדקתך. אז כסיכום או כחשבון נפש, על שני הכיוונים שיש בחיי האדם, אז הפסוק כאן מחלק את זה לשני חלקים שונים, אחד זה בצדקתך ואחד זה מצד העבודה של האדם. פסוק ג', הוא מבקש ואומר, היה לי לצור מעון לבוא, תמיד ציווית לו שיהייני, כי סלי ומצודתי אתה. יש מקומות שקוראים את זה, היה לי לצור מעון לבוא תמיד. כפי שרואים במפרשים שהתמיד יכול להתחבר ללבוא, או שזה עולה מתחבר על ההמשך. כל פנים, מה הוא מבקש? תהיה עבורי לצור, צור זה מקום של הגנה, שיהיה לי צור מעון תמיד, לבוא תמיד, שיהיה לי תמיד איפה להיות, והרי תמיד ציווית לו שיהייני, תמיד אתה ציווית לעזור לי, דהיינו, בוודאי הוא מאמין שגם הלאה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, והוא שוב מסיים ואומר, כי אתה סלי ומצודתי, אתה ההגנה שלי והחוזקה שלי. מעניין שמסתכלים על המזמור הזה, במיוחד על הפסוק הזה, זה בולט. יש לנו בפרק למד א' שקראנו, אנחנו כרגע בעין א'. בלמד א' היה בתהילים ביטויים מאוד מאוד דומים לפה. גם שם פסוק ב' מתחיל בבך השם חסיתי על לבושה לעולם, כמו כאן, בצדקתך פלטייני, מאוד דומה למה שכתוב בפסוק ב'. התה אילה יוזנך גם כן מופיע כאן, מופיע גם בפרק למד א', עם שינויים. ושם בפרק ג' כתוב, יהיה לי לצור מעוז. ופה כתוב, יהיה לי לצור מעון. מה ההבדל בין מעון למעוז? ולמה במעון כתוב, לצור מעון לבוא, לבוא תמיד. ובמעוז לא כתוב את זה, יהיה לי לצור מעוז. רבי מסביר שההבדל בין מעוז למעון, בפשט, מעוז זה מקום ששומר עליי, נותן לי כוח, נותן לי הצלה. מעון זה בית, מקום שאני גר בנחת, מקום נחמד וטוב. אז פסוק פרק למד א', הבקשה הזו, היה לי לצור מעוז, בא בהמשך, מה שנאמר באותו פסוק לפני כן, מהירה הצילני, תציל אותי, אני נמצא במצב מאוד קשה. אז כשאתה נמצא במצב מאוד קשה, מה אתה מבקש? תהיה לי לצור מעוז, תן לי מקום איפה שאני יכול לשמור עליי. אבל פה כשמגיע לפרק עין א', כתוב בפסוק ב', עתי אילי אוזנך ואושייני. טוב, שושיע אותי, תן כאן. ההמשך פה לא בא על בקשה על חיים, בא על ישועה. כשאני מבקש, תן לי ישועה, תן לי, תעזור לי לאיזה משהו נקודתי, אז ההמשך של זה, יהיה לי לצור מעון לבוא. פה אני מבקש שלא רק הצלה, שאני אוכל להיות במקום לברוח, שיגן עליי. תן לי בית, מעון, מקום שאני יכול להיות פה בקביעות ובנחת, באופן תמיד לבוא, זה אחד ההבדלים שמסתכלים על כללות המילים לפני, אז מובן למה דוד המלך שינה בין הביטוי בפסוק, בפרק למדה לפסוק ג' לבין מה שהוא אומר בפרק עינה לפסוק ג'. פסוק ד', אלוהי פלטני מיד רשע, מכף מעבל וחומץ. פה, בהמשך מה שהוא ביקש לפני כן, בפסוק ב', תציל אותי, תן לי פליטה, אז הוא לא פירט ממי. פה בפסוק ד' הוא מפרט, פלטייני, ממי אני מבקש אתה, תן לי פליטה, תן לי הצלה. אז הוא מפרט כאן שלושה, מיד רשע, מכף מעבל וחומץ. הוא לא מפרט מי הם הרשעים ומי הם אלה שמהם הוא מבקש בקשה. יש מפרשים שמתייחסים ליהודים שרטפו את דוד המלך. ואומרים רשע זה אבשלום ומעבל וחומץ זה אחיתופל. אבל יש כפי שהרבי מתייחס לזה מביא מדרש. שהמדרש אומר שמעבל וחומץ זה רמז לישמעאל ועשיו. ישמעאלים נקראים מעבל ועשיו נקרא חומץ. הוא מסביר, ומי זה הרשע? אז בהרחבת הביאור יש שם, שיש כללות אומות העולם, 70 אומות, יש להם שם אחד כללי רשע. רבי שואל לפעמים, מוצאים בזוהר, שאומרים את סיכום האומות, אומרים שיש עין בית אומות. למרות שבדרך כלל אנחנו מכירים את הלשון, 70 אומות, עין אומות. זאת אומרת, יש אמנם 70 אומות, אבל ב-70 האומות הכלליים, שכולם שונים אותנו והם רשעים, יש שתי קווים פרטיים במה מתבטאים הגזרות שלהם. יש קו של ישמעאל ויש קו של עשיו, שזה ימין וחסד בקליפה. אז זה המדרש אומר, אלוקי, פלטני מיד רשע, רשע זה כללות האומות, שאצלהם כולם אותו דבר, הם רוצים לעשות לנו רוע וצרות בלי להיכנס לפרטים. מכף מעבל וחומץ זה אלה שממקדים את הרוע שלהם, בתנועה פרטית מסוימת, או בקו של ישמעאל, שזה מעבל, או בקו של עשיו, שזה חומץ. ולמה לעשיו קוראים חומץ? כמו חומץ? חומץ, ומה זה? זה יין שהפך להיות חומץ. עשיו מתאים עליו את הביטוי הזה, לא ישמעאל. כי עשיו הרי הוא בן רבקה, בדיוק כמו יעקב, היה אמור להיות יין. רק בפועל, היין הפך להיות חומץ. אז לכן עשיו נקרא חומץ, וישמעאל נקרא מעבל. זה כיוון אחר. שזה ההבדל בין הרשע, שזה הכללות האומות, זה מעבל וחומץ, ומזה מבינים עוד דיוק מעניין, למה אצל הרשע כתוב מיד, ואצל המעבל וחומץ כתוב מכף. יד זה משהו כללי, כללות היד. כף זה משהו פרטי ביד, כף היד. אבל לפי מה שהסברנו זה מובן. כשמדבר על הרשע שזה כללות האומות, אז זה יד רשע, כללות האומות זה היד, בלי להיכנס לפרטים. אתה נכנס אבל לשתי הכיוונים הפרטיים, שזה מעבל וחומץ, אז אני גם משתמש בלשון כף, שכף זה משהו יותר ממוקד בתוך היד, שזה תנועה ספציפית שמייצגת או את ישמעאל או את עשיו. פסוק ה', כי אתה תקוותי, אדוני אלוהים מבטחי מנעוריי. אתה הקדוש ברוך הוא התקווה שלי, בך אני בוטח מנעוריי. מאז קטנות אני תמיד הייתי, התחנכתי, להיות בביטחון אליך. והמדרש אומר שמה זה מנעוריי? עוד מימי אברהם, יצחק ויעקב. דהיינו, רבי מציין כאן שזה מראה שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא אפילו למעלה מקיום תורה ומצוות. כי הרי אברהם, יצחק ויעקב היו לפני מתן תורה. אפילו לפני מתן תורה, דהיינו, בחיים האישיים של כל אדם. גם אדם שמשום מה יש לו חיסרון והוא לא מקיים עדיין תורה ומצוות, אז הוא בעצם בוטח בהשם, קשור להשם מנעוריי. אפילו במצב שהוא דומה לאחד שהוא לפני קיום תורה ומצוות. נראה את פסוק ו' ובזה נסיים היום. עליך נשמחתי מבטן, ממאי אמי אתה גוזי, בך תהילתי תמיד. דהיינו בהמשך לפסוק הקודם, שהוא אומר אני בטחתי בך, אתה התקווה שלי מנעוריי, אז הוא הולך עוד אחורה, לא רק מנעוריי, בוא נלך לפני כן, מבטן, עוד שהייתי כעובר, אז הייתי נשמחתי עליך. ממאי אמי אתה גוזי, גוזי זה מלשון בפשט, מלשון גזיזה. כאילו כשאתה הוצאת אותי, נולדתי, יצאתי ממאי אמי, אז מאז בך תהילתי תמיד, תמיד אני בוטח בך, מרגע הלידה ועוד לפני כן מתקופת ההיריון. למה בכל זאת דוד המלך משתמש כאן בביטוי לא רגיל, אתה גוזי. לא אתה ילדתני או משהו כאלה, למה דווקא גוזי? אז יש כאן רמז מעניין. הגמרא הרי ידוע מה שאומרת, הדמור הזקן פותח עם זה את ספר התניה, שכתוב במסכת נידה, בדף למד במסכת נידה כתוב, שכל אחד לפני שהוא נולד, משביעים אותו, תהי צדיק ועל תהי רשע. ואז הגמרא שואלת שם, דף למד א', שואלת הגמרא, מאיפה רואים שהקדוש ברוך הוא משביע את הנשמה עוד לפני שהיא יצאה, איפה ההוכחה לדבר? מביאה הגמרא את הפסוק הזה, ממאי מי אתה גוזי. והגמרא מסבירה שהמילה גוזי, מביאה הוכחה מפסוק בירמיהו, שהמילה גוזי יש לו רמז לשבועה. מי מי אתה גוזי, אתה השבעת אותי עוד כשהייתי במי מי, כך אומרת הגמרא. וידוע הרי בחסידות מסבירים ששבועה, שהקדוש ברוך הוא השביע את הנשמה, לא רק השביע אלא גם הסביע. על זה במילא מובן הרצף בין פסוק ד' לפני כן לפסוק ו'. פסוק ד' אמרתי שאתה הקדוש ברוך הוא עוזר לי, שאני לא ייפול ביד רשע ובכף מעוול וחומץ, מה ייתן לי אכן את הכוח שאני לא ייפול בידם? אז זה בפסוק ו', עליך נצמחתי. איך אני נצמחתי עליך? כי ממי אימי אתה גוזי, אתה השבעת אותי כבר ממי אימי, נתת לי כוחות. ממי אימי שאני לא ייפול, ובמילא בכוח השבועה שקיבלתי, אז אני נצמח עליך ושמישן עליך, וידע בטוח שאני לא ייפול אף פעם. נראה כאן עוד דיוק אחד, נשמחתי לסמוך, בדרך כלל מי סומך? הפסוק הרי אומר, סומך השם לכל הנופלים. מי שנופל, צריך להישען. או מי שרוצים לשמור עליו, שהוא לא ייפול, צריך שיהיה לו משענת. פה מדובר שאדם, דוד המלך אומר על עצמו, שאני מבטן, אני עדיין בעובר. עובר לא צריך לסמוך, הוא עדיין לא במצב שצריך לסמוך על משהו, הוא עדיין לא בסיטואציה של נפילה. אז למה... למה הוא בכלל משתמש בניסוח הזה? עליך נשמחתי מבטן. מה הכוונה נשמחתי? אז יש כאן נקודה מעניינת. ידוע הרי שדוד המלך אמר עליו שהוא בר נפלי. הוא בכלל לא היה צריך להיוולד, היה צריך להיות נפל. לא היה לו חיים. והוא קיבל חיים כי נתנו לו מתנה. יש דעות שונות מי נתן לו. אדם הראשון, אברהם יצחק ויעקב, אברהם יוסף ויעקב, מי נתן לו שם החיים. והקדוש ברוך הוא חיבר את זה אליו שהוא יחיה. אז הוא אומר, כבר מבטן הייתי צריך להסמך, הייתי, כמו שנאמר, סומך השם לכל הנופלים, הייתי אמור כבר להיות נופל, אבל בעצם עליך נשמחתי ונשנתי, ואכן אתה גוזי, נולדתי, וכל החיים שלי הם חיים של ביטחון, זה בעצם הרמז בעניין הזה של דוד המלך.